מספר 246, והאורח שלי הפעם, ולא בפעם הראשונה וגם לא בפעם השנייה, הוא עורך חדשות החוץ של אתר מידע, האיש שאי אפשר לספוס אותו פעמיים באותו מקום, כמעט חוץ מחיפה. הלו, אלדד בק. אלדד, שלום.
שלום רב, גדי.
חג שמח, אנחנו בשבועות, וזימנו אותך לפגישה דחופה בדירתך בווינה, נכון?
אכן כך. אחרי שהצבעתי.
אחרי שהצבעת לפרלמנט האירופי.
כמובן.
מיד תספר לנו על מה הייתה הבחירה שלך. אני מניח שלא הצבעת לירוקים, לא יודע למה, אבל כך נדמה לי. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף, שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם, ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. והסיבה שהזדמנו לשיחה כה דחופה הוא שעובר גל של עליית ימין על אירופה, ובינתיים הוא מתבטא בהצבעה לפרלמנט. אז בוא נשאל קודם כל מי ומה בגל הזה, כמה הוא גדול וחזק, ואז נעבור לשאול מה משמעותו בפרלמנט ובפוליטיקה האירופית.
יפה. אז תראה, אני הייתי עושה הפרדה, הבחנה יותר נכון, בין שני מישורים. יש לך את המישור הכלל אירופי, כי להזכיר לך נבחר כאן פרלמנט כלל אירופי, של כל מדינות האיחוד האירופי, שאגב, אם אנשים לא כל כך מודעים לזה, אז לכל מדינה יש מספר צירים בהתאם לגודל האוכלוסייה שלה. ומספר הצירים הזה מתחלק על פי, באופן יחסי. זאת אומרת שלוקחים את כל התוצאות שהתקבלו במדינה מסוימת, ועל פי האחוזים שכל מפלגה קיבלה, מחלקים את מספר הצירים.
מחלקים את מספר הצירים של המדינה הספציפית הזאת.
של המדינה הספציפית הזאת, ואז כל מדינה, כל מפלגה, מתאחדת עם סיעה יותר גדולה של כלל המפלגות האירופיות שהן בכיוון שלה, וכך נוצרת החלוקה בתוך הפרלמנט האירופי בין הסיעות השונות, כשיש לך גם מפלגות שאינן חברות באף סיעה. אז זהו, מה שקרה מבחינת החלוקה הפנימית של הסיעות בפרלמנט האירופי, זאת אומרת ההצבעה של כלל המדינה, שאנחנו ראינו התחזקות מסוימת של האגף הימני. ואני מדגיש התחזקות מסוימת, כי בניגוד לכל רואי הפשיזם והנאציזם בעיתונות השמאלנית שלנו, לא היה כאן שינוי מאוד משמעותי. אנחנו כן רואים התחזקות, עכשיו זה גם כן דבר שמצריך קצת תשומת לב, כי הימין האירופי מחולק לכמה סיעות. הסיעה הגדולה ביותר בפרלמנט האירופי היא הסיעה של מפלגות העם, היא סיעת השמרנים, הימין מרכז, זו סיעה אחת.
תן לנו כמה דוגמאות למפלגות כאלה. בקואליציה הזאת נמצאת למשל פידס בהונגריה.
לא, היא עזבה את הקואליציה הזאת לפני שהיא עפה משם, כי עבור המדינות החברות, המפלגות החברות בסיעה הזאת, אורבן היה ימני מדי ואוטוריטרי מדי, ולפני שהם עמדו לסלק אותו הוא החליט לעזוב, ועד לשעה זו הוא למעשה לא, המפלגה שלו לא חברה באף סיעת ימין, הוא מעין אטום בודד, אם כי יש רמזים לכך די עבים שעומד להצטרף לסיעה הימנית השנייה בגודלה, שזאת הסיעה שאני מכנה אותה הסיעה של הימין החדש. למה? כי כאן יש לך מפלגות שטוענות שהשמרנים ממפלגות העם הפסיקו להיות שמרנים, הפכו להיות מעין שמאל, מעין מרכז שמאל, והם מייצגים את הימין החדש, מה שהיה פעם שמרנים. אתה שאלת את מי אנחנו יכולים לראות בסיעה הגדולה, אז אנחנו יכולים לראות שם בעיקר את הנוצרים דמוקרטיים והנוצרים סוציאליים הגרמנים, אנחנו יכולים לראות שם את הרפובליקנים הצרפתים, מפלגות שהיו מפלגות שלטון בעבר, הפורצה איטליה של מי שהיה ראש ממשלת איטליה ברלוסקוני וכולי, גם במקרה של איטליה וגם במקרה של צרפת, מדובר במפלגות שלטון לשעבר. בסיעה השנייה בגודלה במחנה הימין, שהיא כיום הסיעה הרביעית בגודלה בפרלמנט האירופי בכללו, אנחנו מוצאים מפלגות כמו המפלגה פרטרת איטליה של אחרי איטליה, של ג'ורג'ה מלוני, אנחנו מוצאים את מפלגת השלטון לשעבר בפולין, אנחנו מוצאים את ווקס מספרד, אנחנו מוצאים את השוודים הדמוקרטיים, ועוד כהנה וכהנה מפלגות. הסיעה הימנית השלישית בגודלה, והיא למעשה החמישית בגודלה בפרלמנט הנוכחי, זאת סיעת זהות ודמוקרטיה, שזאת סיעת הימין הריבוני. הימין הריבוני הוא זה שמעוניין למעשה לצמצם את כוחו של האיחוד האירופי, ולהחזיר אותו להיות יותר מה שהוא היה בתחילתו, כלומר סוג של שוק משותף, אבל כל המהלך של הפיכת האיחוד האירופי לארצות הברית של אירופה, זאת אומרת, לקיחת סמכויות מהמדינות הריבוניות והעברתן לידי הבירוקרטיה של האיחוד באירופה, האיחוד האירופי בבריסל, את זה הם רוצים להפסיק ולהשיב את הגלגל לאחורה, מעבר לזה שהם גם המתנגדים הבולטים ביותר לכל עניין ההגירה.
אומר רק אלדד ברשותך לצופנו שפחות מתמצאים בדבר הזה, איחוד אירופה נוסד כברית בין מדינות ריבוניות, וככה הוא נמכר בהתחלה, והוא זכה...
ברית כלכלית.
זה התחיל מברית כלכלית, אני יודע, מאז מסטריכט זה אולי קצת יותר, או שנגן, כל מיני אמנות התחילו לכרסם בעצמאות של המדינות, אבל מה ש... וזאת אחת התופעות המעניינות של זמננו, על מה שהגורם שבאמצעותו חתרו לתפיסה שאתה קראת לארצות הברית של אירופה, זאת אומרת לנסות לעשות, בעצם לעשות מאירופה מדינה אחת גדולה עם כל מיני מחוזות שהן המדינות הריבוניות לשעבר, הדבר הזה קרה כמו שקורה גם אצלנו, באמצעות עליית כוחם של משפטנים. לאט לאט הומצא החוק האירופי, ובתי המשפט הפכו אותו, בתי המשפט של אירופה הפכו אותו לעליונים על החוק של המדינות. ולכן נשאלת, אנחנו נחזור לסקירה, ואני רוצה אחריה לשאול אותך מה בכלל תפקידו של הפרלמנט באירופה, כי זה לא פרלמנט של מדינה ריבונית בעצם.
כן, אבל אני חושב שבמקרה של אירופה, לפני שהיו המשפטנים, היו הפוליטיקאים. תראה, התהליך הזה של איחוד אירופה הוא תהליך של אליטות, הוא תהליך שמתבצע מלמעלה למטה.
יש כאלה שקראו לזה הניידים, נגד הניידים.
מה שאנחנו רואים למעשה זה שיש כאן ניסיון לכפות על העמים השונים במדינות הריבוניות תהליך שהעמים בדיעבד לא מאוד מעוניינים בו. אם אתה לוקח בסקירה היסטורית את משאלי העם שבוצעו במדינות האיחוד לגבי תהליכי הגברת האיחוד, כמו לדוגמה ניסיון לגבש חוקה כלל אירופאית בעשור הראשון של המאה הנוכחית, התנהלו, קוימו שלושה משאלי עם, בהולנד, בצרפת ובאירלנד. בשלושת משאלי העם האלה, העם אמר לא, שהוא לא רוצה את זה. ואז הפוליטיקאים מצאו כל מיני דרכים לעקוף את רצון העם, ובסופו של דבר לצאת עם סוג אחר של אמנה, שכן מגבירה את תהליך האיחוד. בדרך כלל שומרים החלטות כאלה לפרלמנטים הריבוניים, ששם יש לאליטות רוב, או בכל אופן היה רוב עד לאחרונה, והם אלה שמכוונים את הגברת תהליך, הגברת וציפוף השורות של האיחוד. זה לא תהליך שנתמך על ידי העם, ואנחנו למעשה רואים יותר ויותר את ההתקוממות של דעת הקהל העממית נגד האיחוד האירופי. אנחנו מאוד ראינו את זה עד כה, בצורה מאוד משמעותית, בתוצאות של הבחירות שנערכו השבוע, כי כאן אנחנו רואים, תראה, שלושת הסיעות שאני פירטתי קודם לכן, סיעת מפלגות העם, סיעת מפלגות הימין החדש, וסיעת המפלגות של הימין הריבוני, שלושתן התחזקו. מנגד אנחנו רואים החלשות של רוב סיעות השמאל, שזה אגב תהליך מעניין, זה גם קשור למה שקרה במדינות השונות בעקבות השבעה באוקטובר. כמעט כל אלה שתמכו בטרור הפלסטיני נענשו בתוצאות לבחירות לפרלמנט האירופי, וזאת תופעה שלא צריך להתעלם ממנה. יחד עם זאת, השינויים שאנחנו מדברים עליהם הם לא שינויים עצומים, לא שהיה כאן איזשהו סחף לכיוון ימין, אלא יש כאן התחזקות מסוימת של הימין. הימין על כל סיעותיו עדיין לא יכול לייצר רוב, עדיין לא יכול להקים קואליציה, אתה צריך קואליציה במסגרת הפרלמנט האירופי, כדי לחלק את התפקידים של הנציבות האירופית, שהיא למעשה הזרוע הביצועית של האיחוד, ומאז הקמתו של הפרלמנט האירופי, מאז הבחירות הראשונות לפרלמנט האירופי ב-79, שלטה בפרלמנט האירופי ובנציבות קואליציית מרכז שכוללת את השמרנים, מפלגות העם, את הסוציאל דמוקרטים ואת הליברלים. והם אלה שחילקו בינם את המשרות, ככל שהזמן עבר גם הסטרוקטורה של האיחוד האירופי קיבלה מבנה בהרבה יותר ברור, החליטו בין היתר על נשיא לאיחוד האירופי, החליטו על נציב עליון לענייני חוץ והגנה, מה שבארץ מכנים שר חוץ של האיחוד האירופי. ואז מה שקרה זה שאת שני התפקידים הראשיים האלה, שהם למעשה התפקידים הייצוגיים והמשמעותיים ביותר בסטרוקטורה של האיחוד האירופי, אנחנו ראינו חלוקה קבועה, הנשיא בא ממפלגות העם, שזאת הסיעה הגדולה ביותר, עדיין, ושר החוץ בא מהמפלגות הסוציאליסטיות, סוציאל דמוקרטיות, וזאת אחת הסיבות לכך, שכל מי שהיה בתפקיד הזה, כל מי שכיהן בתפקיד הנציב העליון לענייני חוץ והגנה, בסופו של דבר, העביר מדיניות מאוד מאוד אנטי-ישראלית, ולכן מאחר שלימין ככלל אין רוב בשורות הפרלמנט האירופי החדש, הצפי הוא שהברית, ברית המרכז, תשוב ותקים קואליציה, בין היתר כדי להקים איזושהי מחיצה נגד הכוחות הלכאורה לא דמוקרטיים מהימין היותר ימני, ואז אנחנו למעשה לא נראה שינוי, כי עוד פעם יהיה לנו נשיא מטעם, במקרה הזה קרוב לוודאי, נשיאה, אורסולה פון דר ליין, ממפלגות העם השמרניות, ושר חוץ מהמפלגות הסוציאליסטיות, ז'וזפ בורל הספרדי, הסוציאליסט הספרדי, שהיה שר חוץ עד כה, לא יחזור לכהן כשר חוץ, זאת ודאות, אבל בדיעבד מה שקרה בשנים האחרונות, שכל פעם שחשבנו שמינוי לתפקיד שר החוץ הגיע לתחתית, גילינו שהתחתית הרבה יותר עמוקה, זאת אומרת שאנחנו יכולים לצפות למישהו שיהיה הרבה יותר גרוע מבחינתי.
עכשיו, הפרלמנט האירופי הוא לא בדיוק פרלמנט. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על פרלמנטים במדינות כמוקד הריבונות, או לפחות היו עד לעלייתם, במקרים מסוימים, השתלטותם של בתי משפט, אבל הפרלמנט מייצג את ה... הוא הסמכות שיוצרת את החוקים ואת הכללים. הפרלמנט של איחוד אירופה בעצם איננו כזה. מה תפקידו בתוך החיה המוזרה והמשונה הזאת שמרובת הרשויות של איחוד אירופה?
תראה, הפרלמנט כיום הוא למעשה הגוף השלישי בחשיבותו במשולש המוסדות של האיחוד האירופי, אם כי אני חייב לציין שבזמן האחרון יש בפירוש תהליך של העצמת הסמכויות של הפרלמנט האירופי, הוא הופך להיות יותר ויותר חשוב מבחינת זה שמכוון את הפעילות של שני הגופים האחרים, שזה מצד אחד הנציבות, שזאת המעין הזרוע המבצעית של האיחוד האירופי.
אבל גם המחוקקת, אלדד. זאת אומרת, הם גם הנציבות היא זאת שגם יוזמת את החוקים, לא הפרלמנט. הפרלמנט יכול
היא יוזמת את החוקים, אבל זה חייב לעבור אישור של הפרלמנט.
כן.
דברים שלא עוברים בפרלמנט לא נתפסים כחוקים, ויש לנו מצב של רוב כמעט אנטי דמוקרטי של שלוש המפלגות שאני ציינתי קודם לכן, שבדרך כלל כמעט פה אחד מאפשרות את העברת החוקים והרגולציות וכל מה שקורה. יש לך את הגוף השלישי שזה מועצת האיחוד האירופי, ששם מכונסים ראשי הממשלות של המדינות החברות, וגם יש לך את הגוף של שרי החוץ ואת הגוף של שרי הפנים וכולי, ששם מתקבלות למעשה ההחלטות, בוא נגיד זה ככה, ההחלטות לאיזה כיוון האונייה הולכת. ולכן יש לך מצב של חלוקת סמכויות שלמידה ודיעתי לא קיים באף מקום אחר, כשהממשלות עדיין יש להן סיי מאוד מאוד משמעותי, ובגלל זה אני גם דיברתי מקודם לכן על תהליך של אליטות, כי זה לא שיש לך, אנחנו מחליטים עכשיו, אני יודע מה, האם האיחוד האירופי יכיר במדינה פלסטינית לדוגמה. אז אין לך משאל עם בכל רחבי האיחוד האירופי בנושא הזה. בעיקרון אגב, קיים בקרב מוסדות האיחוד, בקרב מועצת האיחוד, ליתר דיוק, יש לך עדיין את העיקרון של קונצנזוס. זאת אומרת שהחלטות אמורות להתקבל עדיין פה אחד. יש ניסיון עכשיו לשנות את זה, ולהחליט שרוב פשוט הוא זה שיכריע לאיזה כיוון אירופה הולכת, אבל עד היום העיקרון הוא של קונצנזוס. זאת אומרת שכל המדינות שהכירו בקיומה של מדינת פלסטין, מדינת ללאלן, הפרו את העיקרון של הקונצנזוס, כי הן היו צריכות להמתין לאישור צד מועצת אירופה, ושם הדברים נתקעו, כי הונגריה הייתה מטילה על זה וטו, קרוב לוודאי שגם אוסטריה וצ'כיה היו מטילות על זה וטו, גם גרמניה קרוב לוודאי. הם פשוט החליטו להפר את העיקרון של הקונצנזוס, וללכת להכיר בפלסטין בצורה עצמאית. אני רוצה רק לומר לך, שאם הונגריה הייתה מעבירה, מחליטה בעצמה מחר, להעביר את השגרירות שלה מתל אביב לירושלים, היא הייתה מיד עולה על רשימת הסנקציות של האיחוד האירופי. כי אין החלטה משותפת לעשות את זה. ואגב, ב-2017, כשהאמריקאים העבירו את השגרירות שלהם מתל אביב לירושלים, היו מגעים עם המדינות החברות איתנו יותר באיחוד האירופי, בניסיון לשכנע אותן לעשות צעד דומה. ואז הייתה התשובה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אנחנו לא יכולים לשבור את הקונצנזוס.
הנה, יש רק את הצד השני של הקונצנזוס, אלדן, שזאת סוגיה שנראית תמימה, ואומרים הצבעת רוב, מה רע בהצבעת רוב? מה שהקונצנזוס עושה, הוא מגן במידה מסוימת על הריבונות של המדינות, כי
כן.
אחרת אפשר לחוקק חוקים, אני לא יודע, בכל נושא, בריאות, אנשים רגישים ל, לא יודע, לוקדאון של קורונה או משהו כזה, והמדינה, אם היא במיעוט, היא בתוך המדינה נכפה עליה חוק מבחוץ, ואז האזרחים בעצם מאבדים את הריבונות, זה גורם מחוץ למדינה, בעצם מתחיל לחוקק עבור המדינה, כפי שהאיחוד עושה בכל מיני דרכים.
בדיוק, בדיוק, וזה גם שיקף מה שאתה מתאר, את הפחד המאוד גדול של מדינות מרכז ומזרח אירופה, הקומוניסטיות לשעבר, שהצטרפו לאיחוד האירופי ב-2004, מאוד מאוד חששו שנמצאו את עצמם בסיטואציה שבה המערב למעשה כובש אותם, כמו שהיה בגרמניה, ומחליט עבורן מה הן צריכות לעשות. יש לך גם מדינות מאוד קטנות באיחוד האירופי, לוקסמבורג, מלטה, קפריסין, שהאוכלוסייה שלהם כל כך לא חשובה, שהן מאוד חששו, חוששות, צריכות לחשוש מ דריסתן על ידי המדינות היותר גדולות. זאת אומרת שזה באמת שמר עד כה על איזון, אבל בהרבה מאוד מקרים זה מנע אפשרות לקבל החלטות, בין היתר גם החלטות חשובות, ובכל מה שקשור אלינו זה מנע להשתוללות אנטי-ישראלית מצידו של משרד החוץ האירופי וכמה מהמדינות המאוד מאוד אנטי-ישראליות. אני ברשותך אתעכב על כמה מדינות ספציפיות, כי לדעתי חשוב לדבר על מה שקרה בהן. אני מתחיל דווקא מאוסטריה, כי אוסטריה, לא בגלל שאני נמצא פה, אוסטריה היא איזשהו סמן ראשון לתהליך שמתרחש, תהליך ימין הפנה, שמתרחש בכל אירופה. אנחנו ראינו את זה בעבר עם ההתחזקות המטאורית של מפלגת החופש, כשעמד בראשה יורג היידר, וההפיכתה בזמנו למפלגה השנייה בגודלה באוסטריה, וצירופה לממשלה, מה שקרה בזמנו א' לישראל, להקפיא את היחסים לחלק ממדינות, למדינות האיחוד האירופי, להקפיא את היחסים עם אוסטריה, לתקופה מסוימת וכו'. אוסטריה באופן די מעניין, מאחר והיא נמצאת בלב אירופה, היא זאת שמסמנת לאיזה כיוון אירופה הולכת. וכאן אנחנו חווינו ביום ראשון האחרון, יום ההצבעה, אירוע היסטורי, מפלגת החופש, מפלגת הימין הריבוני, זאת שבשעתו עמד בראשה יורג היידר, ואוסטריה הוחרמה בגלל צירוף המפלגה לממשלה משנת 2000.
בגלל שהמפלגה היו קשרים אל
ה... אין, יש לה עבר נאו-נאצי, נאו-נאצים הקימו את זה, יורג היידר עצמו היה בא ממשפחה נאצית, ויש עדיין גורמים בעייתיים במפלגה, אין לומר זאת, יחד עם זאת. בבחירות ביום ראשון, המפלגה הזאת בפעם הראשונה בתולדותיה, בבחירות כלל ארציות, הפכה למפלגה הראשונה. הגיעה למקום הראשון, אמנם ההפרש בינה לבין המפלגה השמרנית, המפלגה שהייתה תחת ידידנו סבסטיאן קורץ, שלצערנו הרב הופרש בגלל הפללה על ידי מערכת המשפט, הגיע למקום השני בהפרש של פחות מאחוז. מפלגת החופש הייתה צפויה לקבל הרבה יותר ממה שהיא בסופו של דבר קיבלה, זאת אומרת שהיה כאן איזשהו איזון בתוך מחנה הימין. מחנה הימין ככלל יש לו רוב מאוד משמעותי, והתוצאות הללו חשובות, כי ב-29 בספטמבר יתקיימו בחירות לאומיות באוסטריה, ואז יהיה מעניין לראות א', האם מפלגת החופש תמשיך להיות המפלגה הראשונה, ואם היא תהיה המפלגה הראשונה, האם ייתנו לה להרכיב ממשלה, האם ייתנו לה להשתתף בממשלה. יש סיטואציה פוליטית מאוד מעניינת שהולכת ליפול עלינו בסוף ספטמבר, עם כל הרגישויות של היחסים בין ישראל ואוסטריה. אני עומד להוציא על זה ספר, יהיה גם מעניין לראות איך ישראל תגיב על זה.
מה זה באמת אומר לגבי ישראל, אלדד? מה עמדותיה של המפלגה הזאת ביחס אלינו?
תראה, אחרי היידר, שהיה מאוד לא מאנשינו, המפלגה עברה להנהגתו של שטראכה, ושטראכה עשה מאמצים עילאיים להתקרב לישראל, בכלל זה לא מעט ביקורים בארץ, לא מעט ביקורים ביישובים מעבר לקו הירוק, הוא ביקר ביד ושם, הוא ניסה להסיר את החרם שמדינת ישראל הטילה על המפלגה שלו, בהצלחה מאוד מאוד מוגבלת, כי הפוליטיקאים שנפגשו איתו, אמנם בעיני עצמם הם בטח מאוד מאוד חשובים, אבל הם די נמצאים בשולי הפוליטיקה הימנית הישראלית, איש מהראשי מפלגות הימין בארץ לא הסכים להיפגש איתו, זה הגיע לשיא כששטראכה נכנס לממשלה הראשונה של סבסטיאן קורץ ב-2017, סבסטיאן קורץ הצעיר עשה מהפכה עצומה ביחסים בין אוסטריה לבין ישראל, הוא מאוד מאוד קרב בין שתי המדינות, הוא גם עשה מהפכה ביחס של אוסטריה לגבי העבר הנאצי שלה, עשה דברים מאוד מאוד חשובים, ושטראכה תמך בכל המהלכים האלה. שטראכה אגב גם היה בעד העברת שגרירות אוסטריה לירושלים, אבל ישראל עמדה והמשיכה בחרם של המפלגה שלו, למרות כל הניסיונות, זאת אומרת שהיום אני כבר מרגיש בקרב המפלגה הזאת איזושהי המאסות מישראל. זאת אומרת, באמת ניסינו לעשות את הכל, אני מצטט דברים שנאמרו, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להתנהג אליכם כמו אל גרמניה, אנחנו נתנהג אליכם לא יפה ואז אתם תתחילו לרוץ אחרינו. אז אני קצת חושב שבהקשר הזה, אנחנו, אם אנחנו לא נשכיל,
הקדחנו את התבשיל?
אם אנחנו לא נשכיל לטוות קשרים בקרוב, אנחנו נאחר את הרכבת. האירוע השני היחסית משמעותי היה בגרמניה, ששם מפלגת הימין הריבוני, אלטרנטיבה לגרמניה, שהוכרזה על ידי השב"כ הגרמני כחשודה בהיותה מפלגת ימין קיצוני, ובכך חשודה באיום על שמירת החוקה הגרמנית.
נזכיר שאתה כתבת עליה ספר.
בדיוק, כתבתי ספר שיצא בהוצאת רסלינג, שמסביר גם את כל התופעה המאוד לדעתי מרתקת הזאת של הפוליטיקה הגרמנית, לפרטי פרטים. המפלגה הזאת לראשונה בתולדותיה, והיא הוקמה ב-2013, מפלגה צעירה, מגיעה למקום השני בבחירות לפרלמנט האירופי. והיא מקבלת בפעם הראשונה בתולדותיה כ-16% מקולות המצביעים, זה אומנם פחות ממה שהסקרים צפו לה לפני כמה חודשים, אבל בחודשים שקדמו לבחירות לפרלמנט האירופי, קודם כל היה קמפיין מאוד מאוד משמעותי מצד הממסד הפוליטי תקשורתי נגד אלטרנטיבה לגרמניה, זה התחיל מחשיפה של מפגש שהתקיים בפוצדאם, שבו השתתפו גם כמה פעילים נאונאצים, אבל גם כמה חברים ממפלגת השברנים הנוצרים דמוקרטים, זאת שמרקל עמדה בראשה, שדנו על אג'נדה משותפת שתיושם אם וכאשר הימין ינצח בבחירות בגרמניה, ובין היתר אחד הנושאים שדנו בהם זה היה גירוש המוני של מהגרים, בכלל זה גם גרמנים ממוצא הגירתי שיש להם רקע פלילי, וזה יצר כאן רעש, יצרו כאן בגרמניה הפגנות המוניות לעצירת הנאציזם, מסיבות אגב שבאמת תעמולה, כי אין שום סיבה שלא לגרש גרמנים, אנשים שקיבלו אזרחות גרמנית ולא מכבדים את החוק והסדר הגרמני. אין שום סיבה לעשות את זה, וגם אומרים את זה במדינות אחרות. והיו גם שערוריות אחרות, ראש הרשימה של אלטרנטיבה לפרלמנט האירופי יצא באיזו הצהרה שבה הוא אמר שלא כל אנשי האס-אס היו פושעים, נקשרו אליו כל מיני חשדות לריגול עבור סין, לריגול עבור סוריה, סליחה, עבור רוסיה, ולנוכח כל הקמפיין הזה, קמפיין ההשחרה הזה, ההישג של אלטרנטיבה, שהיא הופכת למפלגה השנייה ומקבלת תוצאה כל כך גבוהה לראשונה בתולדותיה, הוא בפירוש מרשים. מה שחשוב לציין בהקשר הזה, שב-2017, בגלל האמירה של ראש רשימת האלטרנטיבה בעניין האס-אס, מרין לפן מצרפת, שאליה אני מיד מגיע, החליטה לנתק את הקשרים עם מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, והסיעה שבה שתי המפלגות הללו היו חברות, הסיעה של הימין הריבוני, החליטה להוציא את אלטרנטיבה לגרמניה משורותיה. וכל זה קורה יומיים שלושה לפני הבחירות לפרלמנט האירופי. ועדיין זה לא משפיע בצורה מאוד משמעותית על הפיכתה של המפלגה לכוח הפוליטי השני בגודלו בגרמניה.
ושוב, מה זה אומר
חשוב
לגבינו?
לציין, עוד חשוב לציין, כן. שנייה, שמיד לאחר הבחירות, יש לשאול מדוע לא לפני כן, מפלגת האלטרנטיבה הודיעה שהיא מפרישה משורותיה את ראש הרשימה, מסלקת אותו מהסיעה של האלטרנטיבה בגרמניה בפרלמנט האירופי, וזה פותח את הדרך לצירופה מחדש של האלטרנטיבה לסיעה שממנה היא סוכה.
האם אכן אלטרנטיבה היא מסוכנת לישראל? האם יש שם אנטישמיות שאחרי, אתה יודע, יש איזה קצת, בימין האירופי יש גם איזה נטייה להשתמש בישראל ליחסי ציבור, לניקוי העבר. האם אלטרנטיבה היא לנו או לצרנו?
תראה, קשה מאוד בארץ לקבל את עצם העובדה שלא הכל שחור ולבן. יש הרבה מאוד גוונים של אפור, וזה תקף גם לגבי אלטרנטיבה, ולכן אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר שכתבתי בנושא הזה. יש לך זרמים מאוד בעייתיים של הימין הקיצוני בגרמניה, שהצליחו להשתלב באלטרנטיבה, ויש להם כוח והשפעה על מה שקורה במפלגה, בעיקר במדינת המחוז טורינגיה, ששם נמצא המעוז של הקיצונים ביותר במפלגה, ואגב, בבחירות לפרלמנט האירופי, במדינות מזרח גרמניה לשעבר, מזרח גרמניה הקומוניסטית לשעבר, שטורינגיה היא אחת מהן, אלטרנטיבה לגרמניה הגיעה למקום הראשון, עם 28% הצבעה, לעומת 20% הצבעה למפלגה השמרנית, שהיא היום מפלגת האופוזיציה הראשית. וזה הישג מאוד משמעותי, בעיקר בהתחשב בעצם העובדה שבסתיו הקרוב יהיו בחלק מהמדינות הללו בחירות מחוזיות, ואלטרנטיבה צפויה לנצח בחלקן. יש שם גורמים בעייתיים. מנגד, יש שם גם גורמים שהם מאוד פרו-ישראלים. יש שם אגב גם קבוצה יהודית. זאת אומרת שאם זאת הייתה מפלגה נאצית, מן הסתם לא הייתה שם מה שנקרא התאגדות של יהודים באלטרנטיבה. אגב, לא מעט מהיהודים בגרמניה מצביעים לאלטרנטיבה, מהסיבה הפשוטה שזאת המפלגה היחידה שמדברת בצורה ברורה ביותר על הדבר שמאיים, על האיום הכי גדול ליהודי גרמניה ולגרמניה עצמה, שזה ההגירה הבלתי נפסקת מהמזרח התיכון ומדינות האסלאם, והאסלאמיזציה שגרמניה עוברת. כך שיש מזה ומזה, כמו אגב בשאר המפלגות הגרמניות, וישראל באופן עיקש, מתרכזת אך ורק בגורמים הבעייתיים, בניגוד לניסיונות שלה להתקרב למפלגות שמאל בעייתיות, שגם שם יש אנטי-ישראליות מאוד משמעותית, אין ניסיון לייצר דיאלוג עם הגורמים הפרו-ישראליים במפלגה הזאת, והחרם הזה אני מאוד חושש יהיה בסופו של דבר באוכלנו.
אז צרפת, מה קורה בצרפת עם התפתחותה המטאורית של מרין לפן?
כן, צרפת זה בפירוש גם כן. מרין לפן עדיין מוחמת על ישראל הרשמית, אם כי אני חייב לציין שלפחות כאן יש לנו התפתחות חיובית. השר עמיחי שיקלי נפגש סוף סוף עם מרין לפן באירוע שהיה, אירוע מפלגתי שהיה במדריד, ורשמית הסיר את החרם המוחלט של ישראל על על המנהיגה הפופולרית ביותר בצרפת. מרין לפן, אגב, מהשבעה באוקטובר יצאה בסדרת הצהרות מאוד מאוד פרו-ישראליות, שאנחנו כמעט ולא שמענו מפי פוליטיקאים אחרים באירופה. היא גם יצאה בגינוי מאוד חד משמעי של החלטת או של בקשת התובע הכללי בהאג להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. זאת אומרת שכאן יש שינוי גם מהצד שלה, התמודדות או עמידה מאוד ברורה לצד ישראל, וגם ראייה ישראלית שאומרת, רגע, יש פה משהו שאנחנו לא יכולים להמשיך להתעלם ממנו. מרין לפן זכתה, המפלגה שלה, שהחליפה שמות בינתיים, זכתה בבחירות הפרלמנט האירופי שהתקיימו ב-2014 וב-2019. זאת אומרת שזו לא פעם ראשונה, בניגוד לאוסטריה, שיש לנו כאן ניצחון של הימין הריבוני. עם זאת, הניצחונות הקודמים היו מזעריים. הפעם לפן פותחת פער עצום מול המפלגה השנייה, שהיא המפלגה של הנשיא אמנואל מקרון. המפלגה שלה, האיחוד הלאומי, מקבלת 32%, המפלגה של מקרון מקבלת פחות מ-15%, כלומר פי שניים יותר ממפלגת השלטון, וזה מצטרף לכל המחאה שקיימת נגד מקרון, גם בתקופת כהונתו הראשונה הוא לא זכה לעדנה מרובה, ואנחנו רואים כאן בפירוש התחזקות מאוד מאוד משמעותית של הימין הריבוני בצרפת. התחזקות שגורמת למקרון, בעוד שסופרים את הקולות בצרפת, להכריז על פיזור הפרלמנט ובחירות בזק לפרלמנט הצרפתי, שהתקיימו בשני סיבובים ב-30 ביוני וב-7 ביולי, כשכאן לכל אלה שכבר שמחים לניצחונה של לפן בבחירות הללו, אני הייתי לצערי הרב קצת מקרר את הציפיות שלהם. שיטת הבחירות לפרלמנט הצרפתי היא שיטת בחירות מחוזית. זאת אומרת, שרצים מועמדים מטעם מפלגות או גושי מפלגות שונים, אם מי מהם מצליח לקבל מעל ל-50%, הוא נבחר בסיבוב השני, אם לא, עוברים לסיבוב הצבעה השני, ששם צריך מספיק רוב יחסי, אבל בדרך כלל בסיבוב הזה, יש התאגדויות פוליטיות מקומיות, לאומיות ואחרות, שעד כה מנעו ממפלטה של לפן, לנצח בהרבה מאוד מקומות.
לפן... את הדינמיקה הזאת, אלה מבין צופינו שקראו את הספר החשוב מאוד פוליטי, כניעה של וולבק, הספר מתאר סנריו דמיוני שבו מרין לפן מתחזקת, ואז כל המפלגות האחרות מאימת הפשיזם מתלכדות מאחורי מפלגה איסלאמיסטית, וצרפת הופכת כך למדינה מוסלמית. אז עדיין אלדד, הפחד ממרין לפן שייצגת את את פטן, את משתפי הפעולה עם הנאצים, מכיוון שסבא, זה לא סבא, זה דוד שלה, נכון?
אביה.
אביה, ז'אן מרי לפן. יש שם גם, אבל היא דודה של מריון, נכון?
היא דודה של מריון, שעומדת או עמדה בראש רשימה של מפלגת ימין ריבוני ימנית יותר, של אריק זמור. אני דווקא רוצה להיכנס לסיפור המשפחתי הזה,
בבקשה.
כי הוא סיפור מאוד מרתק. קודם כל, אתה צודק, זה יהיה המבחן הגדול של מרין לפן, אם היא תצליח להתגבר על מה שנקרא החזית הרפובליקנית בצרפת, של כל המפלגות הדמוקרטיות נגד האנטי-דמוקרטית. עכשיו, אביה של לפן, ז'אן מרי לפן, הקים את החזית הלאומית ב-72. הוא היה אדם מאוד בעייתי, מאוד משפט גם כמה פעמים בגלל התבטאויות גזעניות, התבטאויות אנטישמיות, התבטאויות של רלטיביזציה של השואה, האימפה המפורסמת שלו שתאי הגזים היו פרט קטן ושולי בתולדות מלחמת העולם השנייה, איש מאוד מאוד בעייתי, אם כי הפך להיות לאחד האנשים המשפיעים ביותר בפוליטיקה הצרפתית. עכשיו, כשמרין לפן משתלטת על החזית הלאומית, אחד הדברים הראשונים שהיא עושה זה להרחיק את אבא שלה. והיא ניסתה בהצלחה לסלק אותו משורות המפלגה, בעיקר אחרי שהוא חזר עוד פעם על כך שתאי הגזים היו פרט קטן בתולדות מלחמת העולם השנייה, וזה קורה פחות או יותר לפני 10 שנים. הוא אמנם שמר על התואר של נשיא הכבוד של המפלגה, החזית הלאומית, ואז מה שהיא עשתה היא לקחה את המפלגה ושינתה את השם שלה. זאת אומרת שקודם כל התנתקה מהאבא, אחר כך התנתקה מהשם של החזית הלאומית, היום זה נקרא האיחוד הלאומי, ואז מגיע השלב השלישי שאנחנו ממש עדים לו בימים אלו, של מחיקת השם לפן מצמרת המפלגה. מרין לפן היא אומנם, הייתי מכנה אותה בתור רוח הקודש של האיחוד הלאומי, אבל מי שעומד בראש המפלגה הזאת זה ז'ורדן ברדלה, בחור צעיר, חתיך, בן 29, ממוצא איטלקי, מה עוד צריך הבן אדם, אבל למרות שהוא נושא שם אחר, הוא בן זוג של אחד מאחיינותיה של לפן. זאת אומרת שלפן, משפחת לפן, עדיין שולטת במפלגה הזאת. ואנחנו מגיעים למצב שבו ברדלה גם עמד, גם עומד בראש המפלגה, גם עמד בראש הרשימה לפרלמנט האירופי, והוא גם המועמד שלהם לראשות הממשלה בבחירות לפרלמנט, שיהיו בעוד 3 שבועות. זאת אומרת, שהייתה כאן טרנספורמציה מוחלטת של התרחקות, אגב, גם אידיאולוגית, אני חייב לציין. היו לפן הרבה מאוד אמירות שאנחנו בחיים לא היינו שומעים מאביה. היא עושה כאן מהלך מאוד מאוד מחושב, מאוד מאוד ברור של התרחקות מכל מה שיכול לצבוע את המפלגה הזאת בצבעים של פשיזם, פטניזם ומה שזה לא יהיה, וללכת יותר לכיוון המרכז. אגב, היא גם אימצה הרבה מאוד רעיונות חברתיים, לא מעט מאלה שמצביעים לה, הם אנשים שהצביעו בעבר למפלגות שמאל, כי המצע שלה הוא מאוד מאוד חברתי, והוא אומר צרפת לצרפתים וצרפת תחילה, צרפתים תחילה. זאת אומרת, מקומות עבודה לצרפתים, יותר משכורות לצרפתים, על חשבון הכספים שמופנים עכשיו לתמיכה במהגרים ופליטים וכו'. יש כאן תהליך מאוד מאוד מעניין, ויהיה מרתק לראות אם לפן תצליח לעשות את מה שבעיניי הוא בלתי אפשרי. תראה, בפרלמנט שפוזר, למפלגה של לפן היו 88 צירים, שזה מספר הצירים הגבוה ביותר שהיה למפלגה הזאת אי פעם. כדי לזכות ברוב בפרלמנט הצרפתי, שבו יושבים 577 צירים, אתה צריך 281, רוב של 281 צירים. זאת אומרת שהיא צריכה לקפוץ ממתב של 88 ל-280, וסליחה, 289, היא צריכה לקפוץ כאן קפיצה מאוד מאוד גדולה, של למעשה 201 מושבים, זה המון, זה המון. האם הכוח שלה יתחזק בצורה כזו, שהיא תוכל להקים קואליציות ימניות? האם מפלגות ימין אחרות, כמו הרפובליקנים, השמרנים, יסכימו לשבת בממשלה בראשותו של ז'ורדן ברדלה, נציג של מפלגה שעד היום הם חימו? יש הרבה מאוד סימני שאלה, אני לא מאוד אופטימי שיהיה כאן איזשהו מהפך משמעותי מבחינתה של צרפת, אבל מקרון לוקח על עצמו גם כן איבור, לא בטוח שהוא יתחזק, לא היה לו רוב בפרלמנט הקודם, האימור של לפן, של מקרון הוא גם כמובן שבמידה והאיחוד הלאומי של לפן ינצחו וירכיבו ממשלה, נשארו לו 2.5, 3 שנים למעשה, להראות שהמפלגה הזאת לא מסוגלת לשלוט, ואז לחסל אותה באמצעות הבאתה לשלטון. אבל זה לדעתי מבחינתו הימור מאוד מסוכן, כי ייתכן שזה גם ילך לכיוון אחר.
אלדד, לסיום, שאלה אחרונה, האם כל זה לא מתגמד לצד העובדה שאנחנו רואים ששתי המפלגות הגדולות בבריטניה הן עוברות לצד הפלסטיני פחות או יותר לגמרי, וששם תזכה הלייבור, שרק לפני דקה עמד בראשה אדם שהגדיר את עצמו כחבר של חמאס, אז הוא אכן הודח, האנטישמי, ג'רמי קורבין. אבל קראנו כולנו את מאמרך על מה שקורה בבריטניה, התחזקות ההשפעה של הקול המוסלמי, והעובדה שההתייצבות של הלייבור מאחורי הפלסטינים היא פשוט חד משמעית, והם עומדים לנצח בבחירות, אין אפילו סימן שאלה.
כן, בדיוק. צריך לזכור שבריטניה יוצאת מתקופה מאוד מאוד צוערת. תקופה של שלטון שמרני שנמשכה 14 שנים, שהשמרנים למעשה הכניסו את עצמם, נלכדו את עצמם עם כל סוגיית הברקסיט, שנבדה את בריטניה במשך הרבה מאוד שנים, גרמה להרבה מאוד חיכוכים פנימיים בתוך המפלגה השמרנית, להרבה מאוד קרעים. הייתה לך ראש ממשלה שכיהנה בקושי חודש, והועפה על ידי המפלגה של עצמה. הייתה לך את תקופת הקורונה, לכל הדברים האלה היו השלכות די דרמטיות על הכלכלה הבריטית. המצב של האוכלוסייה הבריטית היום הוא רחוק מלהיות מזהיר, ולכן בנוסף להימאסות של הציבור הכללי מהטוריז, מהשמרנים, המצב באמת מצריך איזשהו רענון מבחינתם של הבריטים, בראייתם של הבריטים, שינוי. וזה הקו שקיר סטארמר, ראש הלייבור, מנחה, הוא מדבר על צ'יינג', זאת הסיסמה שלו, קצת כמו אובמה בזמנו, והוא באמת הצליח לעשות תהליך של שינוי בשורות מפלגת הלייבור, אם כי אני חייב לציין שזה לא שינוי מאוד מאוד עמוק, אבל הוא הצליח להרחיק את קורבין, הוא הצליח להרחיק לא מעט מהתומכים הבעייתיים של קורבין, להוציא אותם אל מחוץ ללייבור וכולי, כך שהוא יכול להציג את עצמו בתור משהו שונה לחלוטין. הלייבור כפי שהוא היה בזמנו, בימי קודמיו היותר ימניים. הבעיה לדעתי בכל העסק הזה, זה שהלייבור בגדול, כפי שאתה ציינת, לא שינה את תמיכתו בנושא הפלסטיני, הם אולם לא מדברים על הכרה מיידית במדינה הפלסטינית, כמו שקורבין אמר, אבל הם בפירוש מכינים את הדרך להכרה במדינה פלסטינית, ואני עדיין חושש שבשורות הלייבור יש לא מעט אנשים שרוחו של קורבין מרחפת עליהם, וזה ישפיע על המדיניות כלפי ישראל, והדבר השלישי שאנחנו חייבים לקחת בחשבון, זה עצם העובדה שיש התארגנות מוסלמית בבריטניה, כמו אגב גם בארצות הברית, בקנדה ובאוסטרליה, היא נקראת הקול המוסלמי, שמתכוונת בפירוש להשפיע על הבחירות, על תוצאות הבחירות. הם העבירו לקיר סטארמר רשימה של דרישות, שאם הוא לא יעמוד בהן עד לבחירות, ולדעתי הוא לא יעמוד בהן, הם יצביעו למפלגות שמאל אחרות, לירוקים, לליברלים הדמוקרטיים, זאת אומרת שהם כבר מתחילים להפעיל לחצים על הלייבור, והלייבור מאוד קשוב ללחצים האלה, יותר משהוא קשוב ללחצים מהצד היהודי.
סליחה, התארגנות דומה לאופן שיהודים התארגנו למשל באיפאק. זאת אומרת, למדו גם אחרים.
הם בפירוש למדו.
את השיטה, זאת אומרת, אומרים להם מועמדים, אנחנו לא משנה לנו מה העמדות שלך בכל זה, אם אתה לא תומך בשניים, שלושה פריטי אג'נדה שמעניינים את המוסלמים, אז אנחנו נצביע למתחרים שלך.
אם כי במקרה הספציפי הזה אנחנו צריכים לציין שאחת הדרישות שלהם הייתה לדוגמה להתיר תפילה מוסלמית בבתי ספר בבריטניה. וזה איפאק עם כל הכבוד לכוח שלו, אף פעם לא דרש שיאפשרו תפילות יהודיות המוניות בבתי ספר ציבוריים אמריקניים.
אלדד בק מרתק ומעניין, אנחנו נעקוב לראות כיצד מתפתחים הדברים, וכמובן נזמן אותך שוב כשהשעה תבשיל ונדע מה התוצאות של המהלכים האלה. אני רוצה
וכשיצא
לציין,
ספרייה חדש.
וכשיצא ספרך החדש, ואני רוצה לציין בהזדמנות זאת גם את תוכניתך החדשה, יחד עם אורנה ישר, במידה בכל מוצ"ש, אחד הפודקאסטים בגלריית הפודקאסטים שלנו במידה, זה נקרא פותחים שבוע, ואתם משדרים את התוכנית הזאת במוצאי שבת. תודה רבה לך שהתפנית לשוחח איתנו.
תודה לך גדי, כל טוב.